ספר אורות, במהדורת מוסד הרב קוק, עמוד כף דלת, פסקה ח' בישראל ותחייתו. ויש מהדורה אחרת של אורות. פשוט. כשאני אומר, מה? גם בגלל הטייפ, וגם כן, גם בשביל, כן, הדורות הבאים, יצטרכו לדעת. אבל למשל, כן, לכן אני אומר מהדורת פלדהיים, כי יש מהדורות אחרות. אני אומר מהדורת הניג במערל, בגלל שיש מהדורות אחרות. כן. השם צבאות הוא השם אלוהי ישראל. וצבאות ישראל, צבאות השם הם. מה הוא רוצה לומר בזה? שהתפיסה של האלוהות בישראל היא קשורה למצב הלאומי-מדיני. מתי הקדוש ברוך הוא נקרא בשם השם צבאות? כשיש מדינה, נכון? שהרי מי הראשון שהשתמש בביטוי השם צבאות? חנה, נכון? איפה לראשונה מופיע הביטוי השם צבאות בתנ"ך? מה פתאום? עם אלקנה, נכון? ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, ושמו אלקנה, בן אליהו, בן תוחו, בן צוף, אפרתי. ועלה האיש ההוא, מימים ימימה, להשתחוות ולסבוח לשם צבאות בשילו. ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים לשם. זאת אומרת, שהפעם הראשונה שמוזכר השם צבאות, זה דווקא לגבי אלקנה, בעלה של חנה. אבל מאיפה הוא למד את השם הזה? הוא למד את זה מאשתו. אשתו שהייתה נביאה, היא זו שלימדה אותו את הביטוי השם צבאות. והיא השתמשה בו לראשונה, היא הראשונה משתמשת בביטוי הזה בתפילתה. שהיא אומרת, השם צבאות, אם תראה בעוני המתך. במילים אחרות, אמרו חז"ל, שהיא עשתה תנאי עם הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה שיקראו לך השם צבאות? יש לזה תנאי. אם תראה בעוני המתך. אם לא, אתה לא תקרא השם צבאות. ולמה לא? כי כתוב, ונתת לעמתך זרע אנשים. מי זה זרע אנשים? זרע זה שמואל, שמושך שני אנשים שהם שאול ודוד. כלומר, הבן שלי צריך להקים את המדינה. ואם לא תהיה מדינה, אתה לא תהיה השם צבאות. לכן כתוב, ותתפלל על השם. התפללה עליו, על השם, שיוכל להיקרא השם צבאות. ולכן הגמרא בסנהדרין אומרת, לא נקרא צבאות, אלא על שם ישראל. וכך מצאנו גם בספר גבעת שאול, מאת רבי שאול מורטרה. זוכרים מי זה רבי שאול מורטרה? טוב, אני אגיד דבר לא לשפחו. הוא היה רבו של ברוך שפינוזה. אבל חוץ מזה הוא היה תלמיד חכם ענק. הוא היה מגדולי ישראל באמסטרדם. כתב ספר גבעת שאול. אז בספרו שם הוא אומר שהביטוי צבאות מכונה כנגד צבא ישראל. כפשוטו. צהל. כן, בגלל צהל, הקדוש ברוך הוא נקרא השם צבאות. מה? אילו? הוא לא השם בזה. אבל זה לא כיף. שיש לו תלמיד שהקדיח את שילו ברבים, זה לא טוב. אגב, רבי שאול מורטרה היה מן המחרימים אותו. כן, מה אתה אומר? צבא זה מלשון להתאסף. לצבו. למשל, הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. כן, מה? צבאות השם, כן, כלומר, מה שמצטרף. כן, התאספות גדולה נקראת צבא. כן.
חצב צבא זה כל עבודה ציבורית של המלך, כיוון שצבא מוזכר גם לגבי, אם אני לא טועה, לגבי אנשים ששלמה שלח בשביל הארזים. יש שם איזה ביטוי.
כתוב שם הצבא? אני לא בטוח.
לא.
שיש גם כתוב מס.
מס,
כן, מס. כן.
הצבא, לא זוכר מפורט שצבא דווקא כל התאספות לעבודה של המלך. זה הכל
היה... לאו דווקא. למשל, לאו דווקא. יש משל פסוק ביוב. הלא צבא לאנוש על ארץ, וחימה שכיר ימיו. שם הצבא זה לאו דווקא למלך. כן, שלקחו אותו לעבודה. אז כל מנים, השם צבאות... הוא השם אלוהי ישראל, וצבאות ישראל צבאות השם הם. זאת אומרת שיש אצלנו קשר שאנחנו קושרים בין המהלכים הפוליטיים שלנו לבין האלוהות.
צבאות ישראל זה
כן. כן, מערכות אלוהים חיים. ברוחנו, זה יכול להיות גם האומה כולם, כן. ברוחנו ועצבות נשמתנו חרוטים במכתב אלוהים, כוחו וגבורתו של יוצר בראשית. כלומר, המדרגה האלוהית שאליה אנחנו מתייחסים בעבודתנו, היא המדרגה של יוצר בראשית. לא פחות מזה. אז מה זה אומר? אולי צריך להסביר את זה ככה. האם יש מצווה להאמין בשם? יש. הרמב״ם מונה מצווה להאמין בשם. אמנם חלק עליו רבינו חסדאי. מצוות אמונה במציאות השם, ככה זה נקרא. בסדר, פרטים, לדעת, לא משנה. לענייננו זה לא משנה. וידיעת מציאותו, ככה כותב הרמב״ם. ויש גם בנוסף לכך, המצווה השנייה, איסור עבודה זרה. נכון? כלומר, יש מצוות ידיעת מציאות השם, יש איסור עבודה זרה. לעומת זה, בשבע מצוות בני נוח, המצווה הראשונה, מה היא? איסור עבודה זרה. אבל לא מצאנו מצוות אמונה בשם. מבאר הרב קוק במאמרי ראייה, לא זוכר איפה, שלהאמין במשהו, פירושו שזה משנה את החיים שלי. כלומר, הידיעה הזאת שבה אני מאמין, היא ידיעה כל כך משמעותית עבורי, שבלעדיה החיים שלי הם אחרים. אצל עם ישראל, ידיעת השם היא משמעותית עד כדי כך שאם לא נאמין בשם, אנחנו אחרים לגמרי. מה שאין כאן אצל אומות העולם, הקלקול בא רק כשיש עבודה זרה. אבל די בכך שאין עבודה זרה כדי שהחיים יהיו שלמים. ועד רבה, להכניס לתוך מעגל החיים את נוכחות האלוהים, זה מפריע. זה עלול להיות קריקטורה. כמו שפעם שמעתי, כתב אחד, שואל, מה? כמו שפעם שמעתי, כתב רדיו אחד, שואל, נדמה לי את הרב שלמה אבינר, את השאלה הבאה, מדוע אתם מכניסים את אלוהים לשאלות טריטוריאליות? השאלה היא יפה, זאת אומרת, אלוהים לא צריך להתערב בכל דבר. אלוהים זה התחום הרוחני, הפנימי של נפש האדם, אבל זה לא מתערב עם החיים. וזה באמת התפיסה של הגויים. זאת אומרת, אם אתה תכניס את אלוהים לתוך הפוליטיקה, אתה באמת תקבל משהו מכוער. כן, כמו שמשל, אם נסתכל פה בעמוד ממחת, אומר הרב, בעמוד ממחת, כן, בתחילת אורות התחייה, בדיבור המתחיל אבל, עמוד ממחת, דיבור המתחיל אבל, אבל לפי מידת רחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית מהחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט. הבנתם מה שזה אומר? אני שוב חוזר. עמוד ממחת, פסקה אבל. אבל לפי מידת רחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית, הכוונה החברה. כן, הפסיכולוגיה האורגנית זה החברה. מה? קיבוצי. איך כתוב אצלך? אורגנית, כן. האורגנית זה קיבוצי. היא רחוקה מהחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט. כלומר, יחיד יכול לחבב, כן, להיות מלא אהבה כלפי האלוהים. אבל הציבוריות היא לא מלאה אהבה. אין אהבה בחברה. כן, לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס האלוהי, ומוכרח קשר האלוהות להיות בקרבה קשר נוכרי. והאלוהים יהיה בה אל נחר ואל זר. ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקריקטוריות, המעוותות את החיים הרבה יותר ממה שהן יכולות ליישר אותם. כלומר, אם אתה משליט את הדת על החברה, אתה משתק את כוחות החיים של החברה. זה, ככה זה יוצא. מה? הקומר לא מתחתן, מה אתה רוצה? נכון. הלאה. אז בואו נראה, לעומת זה, אצלנו, כל פעם שאנחנו עסוקים בשאלות פוליטיות, אנחנו צריכים להתחיל מבראשית. למשל, אומר רש"י, בתחילת התורה, מה זה עושה? אז זה עושה רש"י. כותב רש"י בתחילת התורה, מדוע פתח בבראשית? בראשית ברא אלוהים. בראשית ברא אלוהים זה התחלה מטאפיזית גבוהה מאוד. שאם יאמרו אומות העולם, למה שמתם קרוונים בגוש קטיף? זה לכאורה, ההפרש הוא אדיר מדי, כן? אתה מדבר על ראשית הבריאה, על ראשית כל ההוויה, ואתה דן בשאלה פוליטית נקודתית. שאם יאמרו אומות העולם, ניסים אתם שכיבשתם ארצות שבע גויים. מה זה בא לומר? שכנראה אנחנו לא יכולים להצדיק מהלך פוליטי אצלנו, בלי לקשור אותו לראשית הבריאה. כלומר, אם אני אסביר את זה במדרגת הסברה שהיא פחותה מאשר בראשית ברא אלוהים, לא תהיה לי תשובה טובה. למשל, אני יכול להגיד, כי יורים עליי קסמים, ועכשיו לא יורים עליך? אז אומר, כן, אבל יש לי זכות היסטורית על המקום. היסטורית. יש אחרים גם כן שהיו פה לפניך. אלא מה? אתה תיתן עוד הסברה כלכלית. אני צריך את זה מסיבות כלכליות. אדרבה, נסדר לך כלכלה יותר טובה, כי הערבויות יהיו תלויות בזה שאתה תיסוג. כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אם אתה רוצה באמת לתת לגיטימציה למהלך הפוליטי שלך, אתה צריך להתחיל מבראשית ברא אלוהים. אז זה בדיוק מה שאני מלמד. אספר לך סיפור. יש יהודי אחד ביישוב הנקרא יצהר שבשומרון. היהודי הזה שמו אברי. הוא התפרסם בזה שהוא כובש הגבעות המפורסם. כן? הוא עלה על איזה גבעה, התיישב שם, באו כמה יהודים, התיישבו מסביב לו, ראה שיש מקום, הלך לגבעה הבאה. וכך עלה, איזה 4-5 גבעות. הגיע לאיזה גבעה, קרוב לכפר של לא יהודים, של אינם יהודים, והאינם יהודים התחילו לעשות צרות, התחילו לזרוק אבנים. אז הוא עלה על סוס, נכנס, רוכב על הסוס בתוך הכפר, ונעצר בכיכר המרכזית. והוא אמר, תדעו לכם, שאם אתם תמשיכו לעשות בעיות, יש לכם בעיה גדולה. כי מי שנתן לנו את הארץ הזאת, זה מי שברא את העולם. והלך. ומאז הפסיקו הבעיות. בסדר? לא אומר שלא היו בעיות אחר כך, אבל איזה זמן. זאת ההסברה האמיתית, כן, ברור. אז משהו, אגב, המאורעות בנויים באופן כזה, מתרחשים באופן כזה, שזה יכריח אותנו להשתמש בטיעונים כאלה. פחות מזה זה לא ילך. טוב.
טיעונים של ששם ברא העולם.
כן, כן, ברור. צריך להבין מה זה אומר, כן? ברצונו נתנה להם, ברצונו נתנה להם. זה ראשי מאוד מאוד מורכב, כן? אי אפשר לפתור אותו ככה בשתי דקות. אבל זה היסוד. אז גם פה, זה מה שאומר הרב. כן? ברוחנו ועצמות נשמתנו חרוטים במכתב אלוהים, כוחו וגבורתו של יוצר בראשית. כי הרי מי כתב במכתב אלוהים? הקדוש ברוך הוא בהר סיני, בעשרת הדיברות. איך זה פותח? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מאורע לאומי. אבל מה כתוב בדיברה הרביעית? כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ. כלומר, כל זה כדי להסביר לך רטרואקטיבית, מי זה שהוציא אותך ממצרים? זה מי שברא את העולם. יש שאלה לגבי מצוות אמונה בשם. מחלוקת מפורסמת, כן? הרמב״ם אומר שיש מצווה להאמין במציאות השם. ורבי חסדאי קרסקס אומר שזה טעות. כן? איך אומר רבי חסדאי? טעות מפורסמת טעה מי שמנע את מציאות השם בכלל המצוות. כן? זו טעות מפורסמת. עכשיו, למה זה טעות לדעת רבי חסדאי קרסקס? זאת אומרת, זה טענה לוגית. לא יכולה להיות מצווה להאמין במצווה. כלומר, עצם זה שיש מצווה, זה סימן שעוד לפני המצווה, האמנת שיש מישהו שמצווה אותך. לכן, טועה הרמב״ם כשהוא מונה את מציאות השם בכלל המצוות. מבאר הרב קוק בעולת ראייה, שכוונת הרמב״ם היא כמו דעת הסמג, בעל ספר מצוות גדול, רבי משה מקוסי, שאומר שהמצווה היא להאמין שמי שהוציא אותנו ממצרים הוא זה שברא את העולם. כי יכולנו לחשוב, שיש מי שברא את העולם, יפה מאוד, וחוץ מזה איזה אליל קטן הוא הוציא אותנו ממצרים. ולכן מצוות האמונה היא להאמין שהמוציא ממצרים הוא הבורא. זה כך תוכן המצווה, ככה לפחות הסמה גבין, וכך הרב קוק מסביר את דעת הרמב״ם. עד כאן מובן? מה לא מובן? להקל. אז זה בעצם חוזר למה שאומר כאן הרב. ברוחנו ועצמות נשמתנו חרוטים במכתב אלוהים, כוחו וגבורתו של יוצר בראשית. העולם ומלואו, מיד השם נוצרו, נתהוו וקמו, מתאהבים וקמים, חיים ומתקיימים, מתפתחים ומתעזרים. כלומר, לפי זה יוצא שאנחנו, בתפיסה שלנו, רוצים לראות איך שהקיום של כל דבר קשור למי שברא את העולם. לאפוקה, למשל, דעת הפילוסופים, שדעת הפילוסופים היא, הפילוסופים בימי הביניים, שאמרו שהאלוה האציל את השכל הראשון. אבל אחרי שהאציל את השכל הראשון, מי שהאציל את השכל השני זה השכל הראשון. ולא הבורא. כלומר, זה לפי זה שהקדוש ברוך הוא לא ברא את הכל, אלא ברא את הראשית בלבד, וכל השאר נברא מכוח משהו אחר. על זה אומר המהר"ל, אין לך דמיון עבודה זרה גדול מזה. נצח ישראל פרק ג'. נכון? על אמתנו בנחלת השם, קשורה היא ביצירת מעשה בראשית. ואז הוא מביא באמת את הפסוק שרשי מביא בתחילת התורה, כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שכדי להצדיק את נחלת גויים, את זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו נחלת גויים, אנחנו צריכים כוח מעשיו, כלומר כוח מעשי בראשית. הגבורה האלוהית השרויה בעולם, שחידשה את העולם ומחדשתו בכל יום, היא שמפניה שמענו את התורה. שמפיה שמענו את התורה. כלומר, התורה משתלשלת מאותה מדרגת חיים שממנה משתלשלת בריאת העולם. זה מדרגת חיים, לא? לא, אקט הבריאה זה מדרגת חיים. יש מדרגה של בורא. אבל הקדוש ברוך הוא לא רק בורא, הוא למעלה מזה. כלומר, האקט של הבריאה, מצידו של הקדוש ברוך הוא, אחד הענפים של פעילותו, אם תרצה. כן, אז כלומר, אבל מבחינתנו, בריאת העולם זה מדרגה פסגתית. והתורה שלנו משתלשלת מן המדרגה הזאת. בסדר? זה מסביר, למשל, מדוע תורת משה היא נצחית. כי תורת משה ניתנה מאותה מדרגה שממנה משתלשלת בריאת העולם. ולכן היא חייבת להיות נצחית. אבל אני שוב עוד הדברים. הגבורה האלוהית השרויה בעולם, שחידשה את העולם וחדשתו בכל יום, היא שמפיה שמענו את התורה. מפי הגבורה שמענו אנוכי ולא יהיה לך. וכל התורה כולה קיבל משה מפי הגבורה. מה זה הגבורה? מה זה הגבורה? הגבורה זה בריאת העולם. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. אז אם הקדוש ברוך הוא גיבור, איזה יצר הוא כובש? היצר שהוא צריך לכבוש, זה היצר שלו להיות הכל. כלומר, הוא הכל, הוא המוחלט. אז אין מקום זולתו. אין מקום לזולתו. זאת אומרת, בריאת העולם היא בלתי אפשרית. כי הקדוש ברוך הוא הכל. אלא אם כן הוא גובר על זה. הוא גובר, מעשה הגבורה הוא המעשה הבורא את העולם, ומפי הגבורה שמענו את התורה. מובן? זה גם המהר"ל בתפארת ישראל, מסביר שמתן התורה הוא תולדה הכרחית של בריאת העולם. כלומר, האקט של הבריאה נמשך בתור התגלות אל הנברא. ולכן יש בריאה. לכן יש תורה. ואפשר להמשיך את זה כשלב שלישי. הגאולה היא המשך של ההתגלות. כלומר, צריכה להיות פגישה בין הנברא לבורא. זה רעיון של פרנץ רוזנצוויג, ששלושת המומנטים האלה הם בעצם מומנט אחד. בריאה, התגלות, גאולה, הם עניין אחד. מובן? רק שהוא צייר את זה בצורה של משולש. כן? משולש עם שפיץ, עם הקודקוד למטה. אז יש שפיץ אחד, בריאה, שני, התגלות, שלישי, גאולה. יש פה טוש? לא, אין. לא נורא. בסדר. אתם יכולים לעשות משולש כזה. עכשיו הוא עושה משולש שני. אלוהים, אדם, עולם. יוצא לו מגן דוד בסוף, כן? שאומר שהבריאה זה היחס בין אלוהים לבין העולם. וההתגלות זה היחס בין אלוהים לבין האדם. והגאולה זה היחס בין האדם לעולם. כלומר, ההתפייסות בין האדם לבין העולם. כן, מאז שהחלה ההיסטוריה, יש איזו התנתקות של האדם מן העולם. ואז הם חיים במקביל. בגאולה הכל מתאחד. לכן הוא קרא לספר שלו בשם כוכב הגאולה. שהחלק הראשון הוא משולש עם שפיץ למעלה. החלק השני זה משולש עם שפיץ למטה, והחלק השלישי זה כוכב הגאולה, זה התאחדות שני המשולשים במגן דוד. והוא עוד אומר שהוא לא לקח שום מוטיב יהודי בכתיבת הספר הזה. לא, היה יהודי. יהודי. הוא אומר, אני יהודי, ואני מסביר לך יהדות, אבל תדע לך שהמחשבה שלי לא יהודית, זה פילוסופיה נטו. אשרי המאמין.
כן. אני רוצה שם להתגלות.
את עצמו. כן.
השלושה שלבי ההתגלות האלה.
כן.
זה הפוך מהגבורה. זה החסד. הגבורה זה היה כאילו השלב הראשון.
הגבורה היא החסד העליון לפי זה. הגבורה היא החסד העליון. כלומר, זה מה שאומרים. בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. אז בתחילה עליו במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, זה חסד. הרצון לברוא את העולם, זה חסד. אבל החסד הזה רצה להתבטא במידת הדין. כי אין לך חסד יותר עליון מן הדין. כי הדין שעוצר את האינסוף מלהתגלות, מאפשר לנברא להיות. אבל רע שאין העולם מתקיים. השיטף, יש איזה ריכוך, כל זה מידת הרחמים, אבל זה ויתור. זה זמני. הרחמים זה זמני, כן. נכון, ואז היה העולם קשה. מה זה עולם שבו אתה לא רואה את השם? מה? כי הוא צריך לעצור את עצמו. מה זה מידת הדין? שהוא עוצר את עצמו. אז הוא לא מתערב בכלל. כן, בואו נמשיך. ומה?
החוקים של הקובע היו
הורסים
את העולם
הזה.
החוקים של העולם, של הבריאה, היו הורסים את העולם.
טוב, טוב, נמשיך. הגבורה האלוהית השרויה בעולם שחידשה את העולם וחדשתו בכל יום היא שמפיה שמענו את התורה, מפי הגבורה שמענו אנוכי ולא ילך, וכל התורה כולה קיבל משה מפי הגבורה. את הגוף אין אנחנו עוזבים. כלומר, מאחר והשם צבאות הוא אלוהי הכל, ותורתנו נובעת ממי שברא את הכל, יוצא שלכל יש משמעות. ולכן אסור לעזוב את הגוף. בעוד שאצל אומות העולם המחיר של הרוחניות זה עזיבת החומריות, אצלנו הקדושה כוללת את הכל. זה מה שאומר, את הגוף אין אנחנו עוזבים. לא את הגוף הפרטי ולא את הגבייה הלאומית. גבייה פה לא במובן המודרני, כן? גבייה זה גוף חי. כשחזל אומרים גבייה, הם מתכוונים לגוף החי, לא לגוף המת. ובעברית מודרנית. כן. אז אם כן, אנחנו לא עוזבים לא את הגוף הפרטי של היחיד, ולא את הגבייה הלאומית, הלאומית, הלאומיות. כי אם אנחנו מנצחים אותו, מה זה לנצח? נשון נצח. זה גם נשון ניצחון, אבל ניצחון במובן של הקניית ערך נצחי לחולף. כמה מפורסם בספר הקדוש? הנסיך הקטן. כשהנסיך הקטן שואל את עצמו כיצד להעניק ערך נצחי לפרח הבר חלוף שלו. כן? שהרי בספרי הגיאוגרפיה לא רוצים לכתוב על הפרח הזה, למרות שהוא הדבר החשוב ביותר ויותר יפה שיש בחיים. כן? אז בואו נמשיך. את הגוף אין אנחנו עוזבים, לא את הגוף הפרטי ולא את הגוף הלאומית, כי אנחנו מצחים אותו. יודעים אנחנו שיצר הרע ויצר הטוב, יצירה אחת היא מידי אל עולם. זאת אומרת, זה טוב מאוד שיש גם יצר... מה? מידי אל עולם. זאת אומרת, יש מי שיאמר, בין היצר הטוב ליצר רע צריך לבחור. אומר הרב, לא ההפך. יצר הטוב, יצר רע, זה חלק מהבריאות של האדם. הרי כתוב בבריאת החיות, וייצר, כתוב שם עם יוד אחת. בבריאת האדם נאמר, וייצר בשני יודים. אז אמרו חז"ל, מה זה שני יודים? שתי יצירות, יצר הטוב ויצר הרע. מפרש הרב קוק בעיניה, בכרך ב' של מסכת ברכות, נדמה לי, הוא אומר שזה אומר שהבריאות, הנורמליות של האדם היא נוכחות שני היצרים. כלומר, אם יהיה לאדם רק יצר טוב או רק יצר רע, זה אדם חסר. כלומר, אם יש ילד בלי יצר הרע, צריך לקחת אותו מהר לרופא ולתת לו שתי זריקות של יצר הרע. זה הצלת נפשות. מובן? בוא נגיד את זה בצורה יותר פשוטה. מה זה יצר הרע? במובן הפשוט. זה אהבת העולם הזה. חייבים לאהוב את העולם הזה. לא נאהב את העולם הזה, הנשמה שלנו תשתולל, היא תעשה מה שהיא רוצה, היא תחזור למעלה. כן? תארו לעצמכם, אין לי יצר הרע, הנשמה שלי על המקום, נצאת מפה. כן? אז ברוך השם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו משקולת שתוקעת את, את הנשמה פה. זה אהבת העולם הזה. לכן יצר הרע הוא חשוב. מה לא בסדר? הרע. הרע אסור לעשות. אבל יצר הרע, אהבת העולם הזה, זה דבר חשוב יותר. כן, כן, זה נכון. זה הסיבה של השמחה בחופה. למה יש שמחה בחופה? אני רגיל להסביר את זה. בגלל שאז היצר הטוב והיצר הרע רוצים אותו דבר. כן, מתוך זה, זה מגלה שכל העולם כולו הוא בסדר. זאת אומרת שהחיים בעולם הזה הם לא גיהינום. יכולנו לחשוב שזה... טוב, אפשר להמשיך? טוב, טוב. כן. כן, זאת אומרת, כבר דוד המלך אמר, ליבי חלל בקרבי שהרג יצר הרע שלו. זאת אומרת שהיה לו יצר הרע. היה לו מה להרוג. כלומר, כדי שאדם יהרוג יצר הרע שלו, צריך קודם כל שיהיה לו מה להרוג. אם לא, זה לא חוכמה. כן? זה כמו שאמרו חז"ל במסכת תמיד, נדמה לי, מה יעשה אדם ויחיה? ימות. או כך אומרת הגמרא. שואלת הגמרא, נו, מה יעשה אדם וימות? אומרת, יחיה. כלומר, כשאדם ממית את עצמו בעולה של תורה, למשל, צריך קודם כל שיהיה לו מה להמית. זה עניין של גיל. כן? אז דוד, בסופו של דבר, הגיע וליבי חלל בקרבי. ודוד זה משהו אישיות מיוחדת. דוד היה אישיות כללית, לא היה לו פרטיות. זה הכוונה ליבי. הפרטיות שלו נעלמה, הוא הופך להיות אישיות כלל ישראלי. וזה בעל תפקידו המיוחד, כי הרי הפרטיות של דוד התקיימה בעולם 3 שעות בלבד. הגמרא אומרת שדוד המלך היה צריך לחיות 3 שעות ולמות. היה צריך להיות נפל. אז איך זה שהוא חי עוד 70 שנה? זה אדם הראשון נתן לו. מה זה אדם הראשון נותן? אדם הראשון זה אישיות פרטית? לא, זה אבי כל האנושות. אז אבי כל האנושות מעניק משהו מעצמו לאישיות הפרטית דוד. אז יש בסיס קטן שהוא נמדד כ3 שעות, וכל השאר זה אישיות כללית. לכן ליבי חלל בקרבי. פרשטייסט? טוב. בואו נמשיך. יודעים אנחנו שיצר הרע ויצר הטוב יצירה אחת היא מידי אל עולם. וכמו כן, ממלא הרחבה יותר, עולם הזה ועולם הבא. העולם החברתי המשטרי והרוחני התיאורי. כן, דומה, כן? כלי ותוכן. כן? לא, הכלי זה יצר הרע והתוכן זה יצר הטוב. אז גם פה, עולם הזה ועולם הבא. העולם החברתי המשטרי, זה אחד. והרוחני התיאורי, המוסרי. כמו כן, עוד זוג, האידיאלי והממשי. הכל חטיבה אחת היא. והכל עולה במעלות הקודש ומשובד לרצון גבוה. הכל הוא, אמרתי ונעשה רצוני. כן, זה נאמר, ריח ניחוח, נחת רוח לפניי, שאמרתי ונעשה רצוני. ממילא, צריך לראות איך בתוך העולם הזהיות שלנו, יש עולם הבאיות. אז לכן צריך שגם המשטר הפוליטי, הגבורה שלנו, הגבורה הצבאיות וכו', יהיה בה השתקפות של אותה עדינות עליונה. לכן אומר הרב, גבורתנו עדינה היא. אי אפשר שתהיה גבורת חורבן וכיליון. הגבורה האלוהית בעולם אינה מה? לא, יש יצר הרע. אבל יצר הרע כזה עדין.
חלל.
לא, לא בדיוק. עדין. יהודי לא יכול להיות רשע עד הסוף.
לא, אני מדבר לעם ישראל.
לעם ישראל, גם כן. לא, זה לא ש...
שהצבא שלנו יוצא לקרב.
לא, 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 לא. עיין לרגע אחד בעמוד קוף משהו. קוף ה. הנה. עמוד קוף ה. אומר הרב, בדיבור המתחיל אמת. עמוד קוף ה. זה גם משהו, לא? לכן זה בסדר להגיד קוף משהו. כן, עמוד קוף ה. דיבור המתחיל אמת. אמת הדבר, שאחרי שכבר יצאה התכונה הלאומית לעולם ונתגלמה בהוויה המוחשית, כן, אחרי שכבר יצאה התכונה הלאומית של עם ישראל לעולם ונגלמה בהוויה מוחשית, קנתה לה גם בישראל סבא זכות קיום והוויה מצדדים שונים ומפוזרים. כלומר, מותר לנו להיות לאומיים כמו כל העמים מצד מה. כלומר, לנו גם כן יש אינטרסים, מה שנקרא. ומדי השתפלה בחביון עוז האלוהי להתהלך בארצות תחתיות, לקחה לה אורחות עולם כאלה המסתעפים במסיבות הסבוכות אשר לחיי החול. כלומר, יש לנו דברים מסובכים, חיי החול זה לא קל. הכוללים את כל טביעות החומר והרוח של האדם ושל החיה שבקרבו גם יחד. כלומר, גם קצת חייתיים אנחנו. נכון? למשל במלחמה, התורה התירה דברים שהיא לא מתירה בחיים רגילים. כן? התורה התירה במלחמה גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. נכון? ודאי. מה? יין נסך מותר לשתות במלחמה. נכון? זה עבודה זרה. מה? לא, זה בסתם יינם. בדין יוחד עבודה זרה? כן, אבל זכר לעבודה זרה יש שם? תקרובת זה כן? כן, אבל לא, לא, אבל יין נסך שמדבר עליו, אני חושב שזה יין שהגוי... לא, אבל אני שואל, לגבי יין שהוא תקרוב את עבודה זרה, אז הוא יחיר...
זה לא שפקו את זה...
אה, זאת אומרת, זה לא שייך.
הוא חן לזה, הוא חן לזה.
מי שמסכו לעבודה זרה זה יין ששפקו אותו לעבודה זרה.
שפקו אותו, זאת אומרת, זה כבר לא שייך בכלל.
למה? מי הקדישו אותו לעבודה
זרה? אז אם יקדישו זה לא זה, זה לא...
זה יין שעשו לעבודה.
טוב, בסדר. אבל שייכות לעבודה זרה יש למה? בסדר. גם מלחמה גם גילוי עריות, כלומר, אשת יפת תואר. ושפיכות דמים כפשוטו. זאת אומרת, התורה פה התירה לך שלושה דברים שהם סך הכל לא שיא המעלה של האדם. אבל אומר הרב כאן, שוב בעמוד קופה, אבל גם בכל ירידותיה לא נמחק מן התכונה הלאומית חותם מקורה. ולעולם קיימת היא ניקתה בסתר פנימיות הווייתה מהצינור העליון של ידי האלוהית. וזה בסתר. נכון? אז יש דברים כאלה. לא כל מה שאנחנו עושים הוא תמיד טהור לגמרי. אבל זה בגלל שאנחנו בעולם הזה. כן, אז איפה אנחנו? גבורתנו עדינה היא. אני חוזר כאן לעמוד כ"ד. גבורתנו עדינה היא, אי אפשר שתהיה גבורת חורבן וכיליון. הגבורה האלוהית בעולם אינה נפגשת, עכשיו גם הגבורה האלוהית בעולם אינה נפגשת במה שחוץ להמצאתה, כלומר למציאותה. וקל וחומר שחוץ לשלטונה. אם כן היא, בכל תכסיסיה מלאה עומק רחמים. כלומר, המציאות האלוהית היא כוללת הכל. ממילא היא לא מתנגשת בשום דבר. שונה מאשר באסלאם. באסלאם, האלוהים זה מי שחזק. לכן, הכל לפניו נכנע. אם צריך להיכנע לפני האלוהים, משמע שהכנוע בעצמו איננו באלוהות. אלא עומד מחוץ לה. אבל הוא נכנע. מה שאין כן, באמונת הייחוד הישראלית, האלוהות כוללת הכל. כוללת הכל, אז לא צריך שום דבר לא צריך להיכנע. כן, מי שיכנע לפני מי. כמו שלמשל, אני לא נכנע לעצמי, כי אני עצמי. ההמצאה האלוהית, הגבורה האלוהית, אינה פוגשת שום דבר שמחוץ להמצאתה, מחוץ למה שהיא ממציאה, יותר נכון. ולכן אין פה צורך בכיליון. באופן אמיתי אין פה קנייה. באופן חיצוני, אנחנו עבדי השם. באופן פנימי אנחנו בניו. בין העבד לאדון יכול להיות יחס של קניעה. אבל בין הבן לאב יש יחס של אהבה, של התקללות. לפעמים, אם כבנים, אם כעבדים. ככה אנחנו אומרים בראש השנה.
מלבי מסביר שיש מצב שהקדוש ברוך הוא גיבור מלחמה, ואז שערי עולם נכנעים לפניו, זה ההינשאות, זה הקניעה. ויש את המצב שאלוהים הוא השם צבאות, ואז השערים הם
סבובית
כבר, זה לא שהם נכנעים
לפניו. יפה, שם... נכון, אז זה מדרגות בגילוי. אבל הגבורה יודעת שיש גם המדרגה השנייה, היא יודעת שיש צבאות. כלומר, ההינשאו יודע שיש שאו. יפה, תודה על המלבין. הגבורה האלוהית בעולם אינה נפגשת במה שחוץ להמצאתה, וכל החומר שחוץ לשלטונה, אם כן היא בכל תכסיסיה מלאה עומק רחמים. המצאת הניגודים, מה? תכסיסיה בכל התנהגויותיה. תחבולותיה. המצאת הניגודים מרחיבה את גבול היש. לכן זה טוב שיש ניגודים בעולם. הטוב מבחין את הרע, והרע מעמיק את הטוב. זה מדרשים של חז"ל שאומרים את זה. כן? מרשם ומאלם אותו. זה מדהים, נכון, טוב, כמו כל דבר הרב. נו, נכון, נכון, יפה. ספיגה כללית זו, בהכרה עולמית אלוהית, חדורה עד תהום הנשמה, משולבת במעמקי ההיסטוריה הלאומית אחוזה במלוא העולמים, חובקת באהבה את כל ומתנסית בגבורה על כל, מלאה ענווה עם כל ותשוקת רחמים על כל, היא יסוד תפארת ישראל המובע באמת ליעקב. כן, זה הביטוי, תיתן אמת, אמת זה הכוונה מה שכולל ליעקב, במטרת כיסא השם בעולם, שלא תיפסק לעד, היא מקיימת ומחיה אותנו. טוב, זה הכל להיום.